היפהפה על כל המהות של החג של הפורים, שהרב שוזר פה הרבה עניינים בצורה מאוד עמוקה, מאוד פנימית. הוא מחבר המון המון קצוות פה בכל המהלך של החג. אז נלמד עולת ראייה, אולי יש גם משהו באורות, שאלות בשמחה. בוא נדבר בכמה שאלות, בסדר? קודם כל, פורים זה חג לכאורה נורא מוזר. למה מוזר? כי כל חיינו אנחנו מבדילים, יש לנו טוב ויש לנו רע. יש לנו רשעים וצדיקים. יש גויים ויש עם ישראל. יש שבת, יש יום חול. הכל מאוד מסודר בחיים שלנו. ופורים עניינו לשבור את הדעת, לעשות בלגן. פורים במהות שלו, בוא נעשה בלגן ביום הזה. מה הכוונה? נשתה יין, אין שכל, ותשתה עד כדי כך, עד אלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. תשתה ברמה כזאת שכבר אין לך מושג מי טוב ומי רע, עד אלו ידע. ואותם לכאורה זה נגד כל סדר תורתנו וסדרי הקודש והחיים הרוחניים שלנו, כל היום אנחנו בבירורים, בהבדלי מדרגות, סדרי חיים, ופה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. השאלה היא למה? בכלל, תודה רבה, כל הסיפור עם השתייה הוא מאוד מוזר, מה פתאום אומרים לנו לשתות יין, אפשר אולי אפילו להתפלל מנחה תוך כדי השתייה, הרב נסל מכריע שכן, אפשר גם להיות שטויים בתפילה. שאלה היא עוד הפעם, התורה שלנו, אנחנו מאוד מסודרים בקטע של השתייה, ותמיד שתייה נראית לנו משהו מוזר, שיקור האדם, העולם נראה לו כמישור, פה המצווה היא דווקא לשתות, ודווקא לבלבל את השכל ולבלבל את הדעת. אנחנו כל החיים מתפללים חונן הדעת, שיהיה לנו דעת, פה שוברים את הדעת. מה הנקודה של פורים? שהוא נגד כל המהלך הסטנדרטי והרגיל בחיים שלנו. מה העומק של השתייה? לבנים כמובן. זה שאלה אחת. שאלה שנייה שיש לברר ביום, ידוע שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במגילה. הספר תנ"ך היחיד שיוד כיוו כי אין בו, אין בו שם השם, זה מגילת אסתר. נעבור על המגילה וכל המגילה לא נמצא את שם השם במגילה. שאלה היא למה? או מה מיוחד במגילת אסתר? נמשיך את זה הלאה, לחג הפורים, לעניינו של החג, לקדושה של החג, שדווקא בחג הזה המגילה שנאמרת בתורה, אין שם את שם השם, יש לזה הרבה הסברים, הרב אבי פה הסבר מאלף לפי דעתי. זה שאלה שנייה, כן. כן, כי זה לא למה אנשים לא יודעות לדעת? בוא נסגור את זה כשהזמן גרמה, בסדר? זה נמצא תחום בזמן, ואם אנחנו עוברים את הזמן, אז כבר אפשר לעשות את זה וזה הכל. נכון, מגילה שהם היו באותו הנס, מעולה. קריאת מגילה היו באותו הנס, זה כמו ארבע כוסות בפורים, חייבים שאותו ארבע כוסות בפורים כי היו באותו הנס. ופה זה הזמן שהזמן גרמה, וזה תלוי בזמן, ולכן זה לא נכנס, בסדר? בוא נסגור את זה בהלכה, זה יהיה הכי פשוט. לא יודע באמת למה לא, צריך לברר את זה. אני יכול להבין שבאופן הפשוט, אני שם מגיע למקום שהגבר כבר נמצא, צריך להתאמץ אליו. זה באופן בדרך כלל. שאלה שלישית, רשום בחז"ל שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, התורה ניתנה לנו בכפייה בשבועות, נכון? נאמר לנו בחז"ל, כפה עליהם הר כגיגית. התורה ניתנה בכוח. איך, אבל היה נעשה ונשמע, אז אומרים את זה במקום, תורה שבכתב, דברים יפים, שבת, פסח, אמרו נעשה ונשמע, התורה שבעל פה, על זה כבר נאמר, כפה עליהם הר כגיגית. לא רצו, באונס, בכוח. ובפורים, ההשלמה של קבלת תורה מחדש, הדור, הכוונה היא בארמית, חזרו וקיבלו את התורה ברצון. עכשיו, עוד טיפה ניפתח לעניינים, לא רואים לכאורה שום קבלה תורה במגילה, בסדר? רשמו, קיימו וקיבלו, בסדר, חזרו, קיימו וקיבלו, קיימו את מה שקיבלו כבר, קיבלו בשבועות, בהר סיני, קיבלו את מה שקיבלו, קיימו את מה שכבר קיבלו. אנחנו עוברים על המגילה, עוברים על החג, זה לא כל כך רואים שם קבלת התורה. איפה התורה, איפה ההשלמה של שבועות נמצא בפורים? לא רואים את זה כל כך, בסדר? אבל חז"ל בגמרא כתוב, הדור חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש. שבועות, הר סיני, באונס, כפיים רגעית, פורים, זה ההשלמה, זה ברצון, זה באהבה, זה בחיבור. בסדר, יש חיבור, יש אהבה בפורים. איפה התורה בפורים? לא כל כך ברור, בסדר? זה השאלה השלישית. שאלה רביעית, איתה נפתח גם את התשובות, רשום בחז"ל שכל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מיום הפורים. יש גם מאן דאמר כיפורים, יש מאן דאמר אולי חנוכה, אבל באופן הפשוט, כל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מיום הכיפורים. פורים הוא לא יתבטל גם בלעתיד לבוא. שאלה למה? מה מיוחד בפורים דווקא מכל המועדים? שדווקא הוא לא יתבטל וכל המועדים כן יתבטלו. בצד שלנו ארבע שאלות. על כל השתייה עם היין, נגד כל סדרי החיים שלנו, נגד כל תורתנו, נגד כל חונן לאדם דעת, נגד ארור המן וברוך מרדכי, זה לא ברור מה זה עד לא ידע, זה שאלה אחת. שאלה שנייה ששאלנו, מה הייתה, אני כבר לא זוכר, מגילה, למה השם השם י' כ' ו' כ' לא נמצא במגילה, מה הקשר בין פורים לבין שיעור כבר כלא נמצא? שאלה שלישית, למה מקבלים את התורה ברצון, השלמה לשבועות, לכאורה בפורים לא רואים שום קבל תורה מחדש? שאלה רביעית, למה כל המועדים עתידים להתבטל ורק פורים לא עתיד להתבטל גם לעתיד לבוא? מה המדרגה המיוחדת של פורים שהיא לא נמצאת בכל שאר המועדים? בסדר? טוב, אז בואו נתחיל פה, זה נמצא בעולת ראייה. זה מהלך מאוד עמוק, ננסה לראות מה אנחנו מבינים פה, בסדר? הרב יורד מאוד לעומק, ובעומק שהרב יורד אליו, עולה אליו, יותר נכון, עד הרבה הרבה דברים בפורים מסתדרים. לעשות פורים. נמצא בעולת ראייה. אומר הרב, ידענו מדברי חכמים אמיתיים, שהערת פורים גדולה לי מאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. נעצור פה רגע. קודם כל אומר הרב, מה זה חכמים אמיתיים? שהרב חכמים אמיתיים הכוונה היא לקבלה, לפנימיות. כלומר, אם ניגשים לפורים על פי הניגלה, על פי ההלכה, על פי הדברים הרגילים, אז זה חג שכאילו נראה מאוד ילדותי. מאוד שמח, בסדר, אז שותים, שמחים, צוחקים, תחפושות, משלוח מנות, מאוד מאוד נחמד, חג מאוד צבעוני, בסדר? משלוח מנות וקריאת מגילה ו... וקפצונים ותחפושות ויין ומאוד יום מאוד מגוון מאוד נדיר בשנה בסדר אם אני רואה את אם אני בא על פי הנגלה על פי המבט הקונבנציונלי לחיים לפורים זה חג ככה נחמד מצחיק סיימנו את הסיפור זה ודאי לא חג מאוד עמוק מאוד פנימי מאוד עליון אומר הרב קודם כל המבט הגישה לפורים זה חכמים אמיתיים זה קבלה זה פנימיות זה אמונה לפורים ניגשים באמונה, במבט פנימי. אם לא באים במבט פנימי ועמוק לפורים, הוא נראה חג מאוד מצחיק, מאוד ילדותי, מאוד נחמד, מאוד מגוון, צבעוני ונגמר הסיפור. פסח, רואים את הקדושה. יום הכיפורים, רואים את הקדושה. פורים, קשה לראות את הקדושה. אומר הרב, המבט לפורים, מבט אמוני, מבט של סוד. זה קודם, כוחמים אמיתיים. שלב הבא, נתאר את זה טיפה יותר מזה. כל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מפורים. למה? מה הכוונה שכל המועדים עתידים להתבטל? הכוונה היא כזאת. לא הכוונה שלעתיד לבוא אין מועדים. לעתיד לבוא כל יום בשבוע יהיה חג אחר. כלומר, דוגמה, יום ראשון, ראש השנה. יום שני, כיפורים. יום שלישי, סוכות. יום רביעי, שמחת תורה. וכאן זה הדרך. ימות השבוע, כל יום יהיה חג אחר. כל המועדים עתידים להיבטל, הכוונה היא, מועד בחיים שלנו זה משהו נדיר. רוב השנה זה חול, ופעם בה יש מועד. לעתיד לבוא, הכל יהיה מועד. הכל יהיה חג. אומר הרמב"ן על התורה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הכוונה יהיה חג כל הזמן. כל המועדים עתידים להתבטל, לא שהם יתבטלו. הכוונה הם יתבטלו על פי ההופעה שלנו, שזה משהו נדיר, סוכות פעם בשנה. לעתיד לבוא, המועדים יבטים להתבטל כי הכל יהיה מועד, כי הכל יהיה חג. ההופעות הרוחניות, הגילויים הרוחניים יופיעו בתמידות. לא כמו היום, שבת פעם בשבוע, כל שער השבוע זה יום חול. לעתיד לבוא הכל יהיה שבת, הכל יהיה מועד, הכל יהיה חג. כל המועדים עתידים להתבטל כי העולם והחיים יתרוממו ויתעלו לקדושה תמידית, לזרם חיים רוחניים כל הזמן. ושכל המועדים עתידים להתבטל כי הכל יהיה מועד, מה הכוונה? כי הכל יהיה מועד והכל יהיה חג והכל יהיה בקדושה העליונה ולא יהיה הפסקות של חול כמו היום בחיים שלנו, עדיין פורים מה יהיה? שאיפה. פורים הוא לא יהיה כמו אחד מהימים בשבוע. נגיד יום ראשון ראש שנה, יום שני כיפורים, יום שלישי סוכות, יום רביעי שמחת תורה, כן אז זה הדרך, פורים לא יהיה בימות השבוע. גם לעתיד לבוא שהעולם יתקדש ויתרומם ויתעלה והכל יהיה מועד, עדיין פורים יהיה בצורה של שאיפה. פורים עדיין יהיה משהו שקורה פעם ב. פורים הוא כל כך קדוש, הוא כל כך עליון, שגם בעתיד לבוא, הוא לא יתבטל. הכוונה היא, הוא עדיין יהיה חג, עדיין יהיה שאיפה, עדיין יהיה מגמה, עדיין לא יהיה משהו סטנדרטי, גם בעתיד לבוא. מפה רואים כמה פורים הוא כל כך עליון, יותר מכל המועדים, הוא כל כך עליון, שאפילו בעתיד לבוא, כל המועדים יהיו בסדרי ימות השבוע, ופורים עדיין לא יהיה בימות השבוע. פורים יהיה בתור מגמה של פעם ב. משהו מאוד מאוד עליון, מאוד נשגב, מאוד ילאי. אבל זה רק במבט פנימי, עד עוד פעם, מפנים. ידענו מדברי חכמים אמיתיים, אומר הרב, שהערת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. ונראה, אומר הרב, שמתוך כך מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כל כך להיות על משמתו, כשלא יעבור אתכם לשום דבר, שום דבר מדברי תורה, התורה, ואני צריך לתת להן עברה מצווה. נעצור פה רגע, המשפט הוא פשוט מאוד מאוד ארוך. אומר הרב, הרפאים שואלים איך אפשר לשתות בפורים, אתה לא יודע מה יהיה, מה יצא, איך הדברים יהיו. אומר הרב, בפורים יש שמירה אלוקית. בפורים יש שמירה שאם המצווה היא לשתות, זה אומר שקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ואפשר לשתות ביום הזה, כי ביום הזה המצווה היא שתייה. אז אם המצווה היא שתייה, אז גם יש שמירה אלוקית ביום הזה. יש שמירה מיוחדת ביום הזה, ולכן אפילו אפשר להתפלל, מכריע הרב להלכה, גם כשאתה שותוי אפשר להתפלל. שלב הבא, אומר הרב. מה זה? מה לא באמת? תסבירי מה הכוונה לא באמת. טוב, אז צריך אדם שהוא באמת מחובר אל הקודש ולתורה והמצוות ושומר על החג, אז בדרך כלל השמירה האלוקית מופיעה פה ביום הזה. יש שמירה אלוקית, יש הערה אלוקית שופפת אותנו. אם האדם פורס את כל הגדרות, או האדם לא כך לומד תורה, אז זה עלול להיות. זאת אומרת, מה קורה עם אדם שהוא כן לומד תורה, ועדיין אין לו זה? בדרך כלל. כל דבר זה בדרך כלל, אתם יוצאים מהכלל. בדרך כלל ביום הזה, שותים ומתבשמים, ויש שמירה אלוקית מלמעלה. והרב מסביר, אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו. אני יוצא כאן משפט מאוד ארוך וקצת קשה פה. טיפה נרחיב את היריעה. יש בחיינו, אומר הרב, שלוש צדדים, שלוש מהלכים ביחס אל העולם. המבט על העולם הוא תמיד שלוש ממדים. יש קדושה, יש טומאה, ויש חול סלש רשות. בסדר? קודש זה תורה, מצוות, תפילה, מידות, חיים רוחניים אדירים. אנחנו בחיים שלנו משתדלים כמה שיותר לבחור, להשתייך אל הקדושה, אל החיים הרוחניים, אל האידיאלים, אל השאיפות הרוחניות, אל ארץ ישראל, אל עם ישראל, אל התורה, אל המצוות, אל השבת, לימוד תורה, תפילה, אמונה, כמה שיותר קדושה. ונשמרים, באותה נשימה נשמרים מאוד מהטומאה, מהעבירות, מאכילת מאכלות אסורות, מלשון הרע, כל הדברים הרעים, כל הדברים הטמאים, כל העבירות מתרחקים מהם. החיים מאוד ברורים בקדושה ובתומעה. אבל יש שטח אפור, שזה, בוא נגיד את האמת, רוב החיים. רוב החיים זה קדושה או תומעה? תשובה, לא זה ולא זה. רוב החיים זה אכילה, שתייה, שינה, עבודה, אתה לומד לימודי חול, אתה עובד, עושה גם מסע ומתן במסחר רוב היום, רוב בני האדם עובדים רוב היום, ואם לא, אז ישנים, בסדר? רוב היום שלנו בדרך כלל, בדברי הרשות, בדברי החול. הרב פה מגדיר הגדרה בקבלה, שבדרך כלל אנחנו לא מדברים בניסטר, אבל הרב פה אומר את זה, אז רבנו היה אומר, שאיפה שהרב, התורה שהרב מוריד לנו, אפשר לדבר עליה. והרב מדבר פה ואומר שדברי הרשות, הם קרובים לקליפת נוגה. קליפת נוגה זה דבר מאוד עמוק, דבר בניסטר, זה מובא בתניא, או בפרק א' או בפרק ב', נראה לפרק א'. קליפה קודם כל זה כיסוי. קליפה בעולם הרוחני זה ביטוי לתומעה. יש את הקדושה, כמו שיש פרי, ויש קליפה, נגיד קליפת הפוזים, אתה לא רואה את קליפת הפוזים, זה כיסוי. הקליפה זה התומעה שמחסה על הקדושה. קליפה זה ביטוי למשהו שלילי, משהו של תומעה. ואומר הרב, דברי הרשות, דברי החול, שזה רוב החיים שלנו, שייכים לקליפת נוגה. מה הכוונה? נוגה, הכוונה היא, זה לא יום ולא לילה. נוגה זה אור קטן שהוא מוחלש. אור נוגה, יש אור ברור, ויש אור של נוגה. אור של נוגה, הכוונה היא, זה דמדומים. זה לא יום ולא לילה. הכוונה היא, אומר הרב, שדברי החול, דברי הרשות, זה לא כמו היום. ביום יש אור, בלילה יש חושך. קליפת נוגה זה בין השמשות, זה לא יום ולא לילה, זה אור חלש. דברי הרשות, דברי החול, הם שייכים לקליפת נוגה. למה לקליפת נוגה? הכוונה היא כזאת, זה נקודה חשובה בכל ההסבר פה. בדרך כלל, שאנחנו בני אדם עוסקים בדברי הרשות, בדברי החול, בדברי החומר, בדרך כלל אנחנו נמשכים אל הרע. אם האדם יעשה סעודות גדולות ויאכל הרבה בשר, בדרך כלל הדברים המטריאליסטיים, החומרניים באדם, יעלו יותר. אם תישן הרבה, אתה תהיה יותר גשמי, וכן זה הדרך. ככל שאדם עוסק הרבה בדברי החול, בדברים הגשמיים, זה לא רע, זה ניטרלי, זה באמצע, זה רשות, זה לא קדושה ולא עבירה. רוב בני האדם, רובנו, אם אנחנו עוסקים בדברי החומר, בדרך כלל אנחנו נופלים. לכן רוב השנה כולה אומרים לנו לא להתעסק יותר מדי בחומר. כי אם נתעסק הרבה בחומר, בדרך כלל אנחנו ניפול. לכן זה קליפת נוגה. זה אור קטן, זה לא אור גדול של קדושה, אבל אם מתעסקים איתו, אוחזים במה? בקליפה. נטמעים. לכן רוב השנה כולה ענייננו לא להשתמש הרבה בדברי הרשות, בדברי החול. לצמצם את דברי החול. לא לפתוח חול בצורה מסיבית מדי. אומר הרב, ביום הזה המצווה היא מה? לאכול ולשתות. ידוע, נכון? חנוכה המצווה היא להודות ולהלל, בפורים המצווה היא לשמוח. איך לשמוח? באכילה ושתייה. להרבות רשום בהלכה, להרבות באכילה, להרבות דווקא בבשר בקר כתוב בהלכה, דווקא בקר ולא עוף, ולהרבות ביין. יין זה שיח חומר, לשתות יין. אין יותר אולי דבר גשמי מיין. שהחשברוש פותח את המגילה, איך הוא פותח אותה? שרוצה להראותו את עושר כבוד מלכותו, הרשע הזה. הוא פותח באוכל ושתייה בלי סוף. השתייה כדת אין אונס. כמה שאתה רוצה, אתה שותה. יין זה ביטוי להופעות חומריות שבלתי גבוליות. בסדר? השיקור שהוא שותה באופן השלילי, הוא מרגיש בלי גבול. בסדר? שתייה זה ביטוי לבלי גבול. והחומר הבלתי גבולי זה היין. אומר הרב, נכון, כל השנה כולה צריך למעט, לצמצם את ענייני החומר, ענייני הרשות, בטח בשתייה. ביום הזה יש מצווה לאכול ולשתות, להרבות בדברי הרשות. עניינו של היום, להרבות בחומר, להרבות בגשם. זה רוב היום, האכילה והשתייה. עכשיו הרב מסביר. אבל בדברי הרשות, תראו בפנים, שראו להישמר מהם בכל הימים, במאה שהם מקליפת נוגה, שקרובה אל הרע. אמרנו דמדומים, לא יום ולא לילה, זה ניטרלי, אבל בדרך כלל קרוב אל הרע. ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. תגידו לי, מה מוזר במשפט הזה? זה משפט מאוד מוזר. עסקנו עד אחרי בדברי הרשות, עסקנו איך האדם יכול דווקא להרבות בפורים, כי מפני שאומר הרב, משומרים אנו, למה? כי נפל עד פחד היהודים על עמי הארץ, רבים הם מתייעדים. פתאום הרב הולך פה לסיפור של המגילה. הרב מדבר שאדם יכול להרבות בהרבה אכילה ושתייה ביום הזה, למה? כי במגילה עם ישראל כבר חלה וכולם פחדו מאיתנו והתייעדו. מה הקשר? התשובה היא פשוטה, מה שאמרנו שבוע שעבר, פה מאוד ספרותי אגב, מה שאמרנו שבוע שעבר, יש המלאק, המלאק זה שורש הרע, להמלאק אין תיקון, אמן מצווה להכרית אותו, אמן זה שורש הרע מחובר על הנחש, המין העץ הזה זה המיטה בעולם, רוב הגויים שייכים למה? לתחום הניטרלי, כלומר, עם ישראל שייך אל הקדושה, ראשית, קודש ישראל רעש להשם, ראשית תבואתו, המלאק זה השורש לטומאה, לרע. איפה רוב האנושות? רוב האנושות, המיליארדים שבאנושות, הם לא פה ולא פה. הגויים הם שייכים, אמרנו, לפיתוח החיצוני של העולם, החומרי של העולם, הטכני של העולם. הם לא בקדושה, והם גם לא בעמק הטומאה. מה תקשו עליי? בדרך כלל הגויים שונאים אותנו. בדרך כלל הגויים מתנגדים אל הקדושה. הגויים בדרך כלל שייכים על דברים מאוד נמוכים, שפלים, רדודים, ארציים, מאוד גשמיים, מאוד חומרניים. הם שונאים את עם ישראל רוב ההיסטוריה. נכון, בשואה הארורה שגרמניה עלתה, פתאום כל אירופה הייתה שם איתם. הונגריה ופולין ואוקראינה, הם לא היו גרמניה. אבל הם שונאו את עם ישראל. הגויים כמובן ישמעאל שונאים את ישראל. איך יכול להיות? תשובה פשוטה, מה אמרנו? שקליפת נוגה, דברי הרשות, סתם חומר, בדרך כלל החומר, מאוד 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 נמשך אל הטומאה. והרב פה מחבר בין הדברים. דיברנו על האדם, והוא חוזר לסיפור של המגילה. בעומק אומר הרב, דברי הרשות, כלומר ענייני החול באדם הפרטי, זה בדיוק כמו הגויים באנושות. נפל פחד היהודים על עמי הארץ. מי זה עמי הארץ? כל הגויים. ורבים מהם מתייעדים. למה? כי ביום הזה הקדושה היא כל כך עליונה, עד שמה? עד שענייני החומר שייכים אל הקודש. כלומר, החומר של האדם הפרטי, ענייני המשתה והשמחה שייכים גם אל הקדושה, כמו באנושות, עמי הארץ, הגויים, המיליארדים של הגויים, הם חומר, בדרך כלל שייכים אל הטומאה, ביום הזה הם מתהפכים אל הקדושה. תכף נסביר יותר מה אנחנו אומרים. תראו בפנים פה, כי אם לא נבין בפנים מה רב אומר, לא נכון מבין מה קורה פה. כמו נגיד קרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה, דיברנו על דברי הרשות, נכון? ענייני החול, החומר, קליפה גובה על הרגע. ביום הקדוש משומרים, ענו למה? כי סיפור המגילה, נפל את פחד יהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. דילגתי קצת, דילגו כמה שורות, דברים יהיו יותר מוסברים בהמשך. והנה ההערה, אמצע שורה, בסדר? תחילת שורה, שלוש מילים מתחילת שורה, כדי 4-5 שורות קדימה. והנה ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה, הוא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. הגדרה. פורים אומר הרב, זה קדושת הגוף הישראלי. מתברר ביום הזה שהגוף, החומר, החיים שלנו, הם בעצמם קדושים. למה זה חידוש? כי שבועות זה מתן תורה. שבת זה הופעות רוחניות. קל לנו מאוד להיפגש עם הקודש של הנשמה, הקודש של הרוח, מצוות שופר, צום יום הכיפורים, שבת, החיים הרוחניים שלנו קדושים. להיפגש שגם החומר, גם הגוף הוא קדוש, זה קשה מאוד. אומר הרב, ביום הזה מאיר קדושה כל כך עליונה, שמתברר שהבשר שלנו הוא בעצמו קדוש. טיפה נסביר את הדברים יותר על פי אורות התחייה, תרדו למטה. אומר הרב, אורות התחייה מבב, יש שאלה גדולה, מה גדול ממה? האדם היהודי או מלאך? באופן הפשוט, מלאך נמצא בשמיים. מלאך נמצא בעולם היצירה, בעולם הבריאה, בעולמות מעלינו. למלאכים אין צמצומים גשמיים, אין צמצומים חומריים, יש להם כנפיים, כנפיים זה ביטוי למה? יכולים לשוט בין הדברים, אין להם מעצורים, אין להם מעקבים כמו שלנו, אין להם מוגבלות, אין להם שטיח, אין להם נפילות, אין להם עבירות, אין להם יצרים, אין להם נפילות, הם יצורים מושלמים, יצורים רוחניים. באופן הפשוט, האדם היהודי והמלאך, המלאך הוא הרבה הרבה יותר עליון ורוחני מהאדם היהודי. תראה את הפסקה פה, אומר הרב, כשם שנשמעת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה ומשם תעלה בייחוד גדול ועצום. שאת העולם כולו אימה לעלייה המקורית, כן, הקודש שבחול הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. בואו נעצור פה רגע. יש פה שתי הגדרות. יש קודש שבחול וקודש שבקודש. נשמה ומלאך. אומר הרב, דוגמה. כמו שהנשמה, האדם, המלאך, כמה שהוא רוחני ועליון ונשגב בעולמות הרוחניים, אין לנו בכלל מושג מה זה מלאך. זה יצור רוחני שאין לנו בכלל כקיבול לספוג ולראות מלאך. למה צריך גם לראות מלאך? אנחנו בגוף, בחומר. מנוח רואה מלאך והוא פוחד נורא מהמלאך שהוא רואה. כי זה פחד אלוקים לראות מלאך. זה זעזוע, זה טלטלה, מה זה מלאך? יצור רוחני שבכלי קיבול שלנו אין לנו שום הבנה מה זה. זה יצור ששייך לעולם אחר. אבל אומר הרב, הנשמה שלנו יותר גדולה מהמלאך. למה? כי המלאך נמצא בעולם העליון. הנשמה שלנו היא כל כך עליונה שיכולה לרדת הכי למטה ולהרים את העולם הזה. כלומר, במילים אחרות, בוא נגדיר את זה ככה, שמעתי מרב עודד, הוא אומר הגדרה כזאת, על הפסקה הזאת נראה לי. רב עודד וולנסקי אמר דבר כזה, ככל שעולים יותר, יורדים יותר. עוד פעם, ככל שאפשר לעלות יותר למעלה, אפשר לרדת יותר למטה. הכוונה היא כזאת, ככל שהקדושה היא כל כך עליונה ונרחבת, ככל שהאור הוא כל כך עליון, אז האור הזה יכול לרדת לחושך וגם להאיר את החושך. להאיר את המקומות הכי מטונפים, הכי גשמיים, הכי עולם הזהים, המקומות הכי הכי נמוכים, זה הייתה פה החוצה, המקומות הכי נמוכים שיש, אם יש אור גדול, האור הגדול הזה יכול לבוא אל החושך ולהאיר אותו. אפשר להראית למקומות הקטנים ולהרים אותם. מה שאין כן, קודש רגיל. קודש סטנדרטי, קודש רגיל, הוא קדוש. אבל כשנפגש עם החושך, הוא לא מסוגל להעיר אותו. יש טומאה ויש קדושה. הם מתנגדים. ככל שעולים יותר, ככל שהאור הרוחני והקדושה יותר כוללת, יותר משמעותית, ככל שהאור הוא יותר אור במילים אחרות, הוא גם יכול להעיר את המקום הנמוך, את החושך. אבל אור קטן הוא אור. כשנפגש בחושך, לא מסוגל להעיר אותו. ככה בסדרי הקדושה. הנשמה שלנו היא כל כך עליונה, לכן היא יכולה להישלח אל העולם הזה ולתקן אותו ולרומם אותו ולקדש אותו ולהעלות אותו. הנשמה יותר גדולה מהמלאך. למה אתה מהמלאך? המלאך הוא קדוש. אבל הקדושה שלו היא לא תעמוד בכל עוצמות החיים של החומר. הוא לא יצליח. הנשמה שהיא קדושה כל כך עליונה יכולה לתת לגוף ולהרים את הגוף. ככה אומר הרב, הקודש שבחול, הגדרה, יותר גדול מהקודש שבקודש. מקובל לחשוב שקדושה זה הכי עליון. אומר הרב, קודש כזה, סדרי חיים, תכונות, הופעות, הערות של קודש, שהן כל כך עליונות, הם יכולים לראות הכי למטה, ולתקן את העולם הגשמי, לתקן את העולם החומרי, להרים ולהאיר את הגוף. כמו הנשמה והמלאך, ככה אומר הרב, הקודש שבחול, הוא גדול מהקודש שבקודש. אלא שמה? הוא מסתתר. לא רואים אותו. אתה רואה עולם הזה, מה אתה יכול לחשוב? שהעולם הזה מנוצק. אתה רואה אדם. אדם זה גוף. מלאך יותר גדול מהמלאך. מלאך יותר גדול מהאדם לכאורה. אבל באמת בעומק, מה מונח באדם? נשמה עליונה. אלא שלא רואים אותה. היא מסתתרת. הקודש שבחול הוא מסתתר, הוא נעלם, הוא מתחבא. לא רואים אותו. נראה חול. כאילו אין פה כלום. בעומק, הקדושה שמסתתרת בעולם החול היא הרבה יותר עליונה. למה יותר עליונה? כי היא יכולה להרים את החול. מה שאין כן הקודש שבקודש לא יכול להרים את החול, כי הוא מצומצם יותר. בסדר? אז הנשמה של האדם מול המלאך, קודש שבחול גדול מהקודש שבקודש. חזרה אלינו. אומר הרב, פורים זה החג הכי מיוחד שיש לנו. למה הוא החג הכי מיוחד? כדי קדושה בגוף, זה חג שכל עניינו לא שופר, לא לעשות מלאכה כמו שבת, לא לצום, לא יודע, לא קבלת תורה, לא מצות, אין מצוות ביום הזה. המצוות של היום הזה זה להרבות בחומר. למה להרבות בחומר? תשובה, כי ביום הזה מופיעה קדושה מאוד עליונה. קדושת הגוף הישראלי. נתחבר לאורות התחייה, מה מופיע ביום הזה? הקודש שבחול. הנשמה של האדם שורדת לעולם הזה. עוד פעם, כל השנה כולה בסטנדרטים של קודש. קודש זה אומר שופר, לולב, סוכה, שבת, מצות, קבלת תורה. ביום הזה המצווה, מה המצווה ביום הזה? להרבות בחומר. למה להרבות בחומר? כי היום הזה, אומר הרב, מופיע קדושת הגוף הישראלי. במילים אחרות, אורות התחייה, הקודש שבחול מופיע ביום הזה. ומכיוון שהקודש שבחול מופיע ביום הזה, זה הקדושה עם ההערה הכי עליונה שיש. היא כל כך מהירה, שיכולת לרדת עד למטה ולהרים את הכל. מה שאין כן כל השנה כולה, כולל החגים, אין ריבוי. יש לי רואה ריבול בסעודות, אבל אתה רוצה לפרש עם השבת? תתתק, אתה אל תעשה מלאכה. היום, הקדושה של היום הזה, זה הקודש שבחול, זה הקדושה של הגוף הישראלי. ולכן אומר הרב, כל שנה כולה אוחזים בקדושה, בורחים מהטומאה. דברי הרשות, תצמצם. כי מה דברי הרשות? קליפת נוגה. ביום הזה ההערה הרוחנית היא כל כך מגיעה ממקום עליון ונשגב ומרומם כל כך, אז הקודש הכל כך גדול הזה יכול לרדת הכי למטה ולהרים את הכל. זה קדושת הגוף הישראלי, זה לא גוף, זה קדושה כל כך עליונה ממקום כל כך עליון, אור כל כך אדיר שיכול גם להרים את הגוף. ולכן ביום הזה אוחזים בדברי הרשות ומרבים בהם על מנת כי אפשר להופיע את הקדושה העליונה. אבל אדם שלא הרבה בדברי הרשות, אז הוא בכלל לא מבין מה קורה ביום הזה. שאלות עד לפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של הכל נהיה מדברו. יש שאלות, דברים ברורים? את מה את? זה ביטוי בקבלה, אני לא מבין בזה. הרב מכניס את הביטוי בקבלה, לכן אנחנו כן אומרים מה שהרב אומר. הרב בדרך כלל לא משתמש בדברים של קבלה, ביטויים של קבלה, פה כן. משהו קטן. באופן הפשוט, קליפה זה טומאה. קליפה זה משהו שלילי. אז דברי הרשות נקראים בדרך כלל קליפת נוגה. למה קליפת נוגה? כי אם אני עוסק בחומר, בדרך כלל אני נופל. לקליפה ולטומאה, בדרך כלל. ביום הזה הוא כל כך עליון, שאוחזים דווקא מרבים את החומר, ואני לא בקליפה. אני מרמרים את הכל. כי מופיע קדושת הגוף הישראלי. זה המהות של החג, שהוא שונה מכל החגים כולם. כבר רואים שזה היום הכי קדוש בשנה. למה הכי קדוש בשנה? כי אפשר להרבות בחומר. זה הקודש הבחול. כן. משמע מה? לא, לא בגלל הנס. הנס זה הופעה. ביום הזה, הערת הנס מופיע, כן. מופיע ביום הזה קדושה כמו שתהיה באחרית הימים. את שואלת שאלה אחרת, איך כל המגילה מחובר למה שאומרים עכשיו? אתה יודע, זה המשך הפסקה. את שואלת שאלה אחרת, איך המגילה, הסיפור של הנס במגילה, מחובר אליי מה שאנחנו לומדים עכשיו? טוב, עוד מעט, בסדר? אז בואו נמשיך. אבל מה? יפה, רשום בתיקוני זוהר, יום הכיפורים כפורים. אומר האדמו"ר מסלונים, אני ראיתי אותו לפני הרבה שנים, בנתיבות שלום, מה זה כיפורים? קטן נתלה בגדול. אם אני עושה כף הדמיון, אז מי גדול ממי? יום כיפורים וכפורים. כלומר, יום הכיפורים מתדמה לפורים. כלומר, יום הכיפורים הוא ההפך מיום הפורים. יום הכיפורים עניינו דווקא לעזוב את החומר, להיות כמו מלאכים, לא לאכול, לא לשתות, חמשת עינויים, על מנת להיות כמו מלאכים, להתנתק מהעולם, להיות כמו מלאך. זה כיפורים. יום הפורים הוא בדיוק להפך. הכי עולם הזה, הכי חומר, כי ביום הכיפורים מופיעה קדושה הפוכה מיום הכיפורים. יום הכיפורים היא קדושה של מלאכים. יום הכיפורים זה קדושה שיכולה להופיע בעולם הזה. ולכן זה הממד שיום פורים הוא גדול מיום הכיפורים. עוד הפעם אומר אדמור מסלוני מנתיבות שלום, יום הכיפורים הוא כפורים. כי זה יותר גדול. אפשר לרדת הכי למטה ולהרים את הכל. יש עוד שאלה, כבר מדברים על זה, על הגורל של המן, נכון? למה יום פורים אנחנו חוגגים, היום הזה נקבע על פי, המועד של היום הזה נקבע על פי הגורל של המן הרשע. איך יכול להיות שאנחנו קוראים את השם של החג? איך קוראים לשם של החג? פורים, על שם מי? פור הוא הגורל. אנחנו קוראים את השם של החג על שם הגורל של הרשע? הוא רצה להרוג אותנו בגורל הזה. והמועד של החג הוא על פי הגורל של המן. מה זה הגורל? גורל עניינו מקרה. ההפך מהאמונה שלנו. גורל הוא בדיוק ההפך, האנטיתזה לכל אמונתנו, לכל השגחותינו, לכל סדרי חיינו. גורל זה מקרה. המלאק מפיל גורל על פי המקריות. ופורים עניינו שקדושה כל כך עליונה, שאפילו הגורל של המן הרשע, אפשר להרים את הגורל הזה אלינו. שעת על יום כיפורים, זה בדיוק לב, כי ביום הכיפורים, תראו את זה נורא יפה, גם כיפורים וגם פורים, בשתיהם מפילים גורלות. בשתיהם יש גורל. גם בכיפורים יש גורל, וגם בפורים יש גורל. אבל גורל ביום הכיפורים שתי סעירים, דומים, במראה, בדמים וכו'. סעיר אחד להזזל, זה כל ההבנות של עם ישראל. מפילים את הסעיר הזה. סעיר אחד, מקריבים בבית המקדש. אחד תמה, אחד תאור. מה קורה ביום הכיפורים עם הגורל? לוקחים את הגורל של המן אלינו. בסדר? בשתיהם יש גורלות. מתברר ביום הפורים שהקדוש ברוך הוא והקודש יורד למקום הכי הכי למטה שיש. עד זה לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אפילו הגורל, אפילו המקרה, הדבר הכי המלאכי שיש, אשר קרחה בדרך, נכון? על המלאק, אשר קראו. המן והמלאק קוראים את זה המקרה, זה הגורל. אפילו הגורל הזה, קוראים את השם של החג שלנו, על שם הגורל של המן. למה? כי זה עניין היום הזה. יורדים הכי למטה, לגוף, אל החומר, אל העולם הזה, ואפילו המקריות, אפילו הגורלות, יום הפורים נקרא על שם הגורל, על שם המקריות של המן. למה? להדגיש לנו שהנס וההערה האלוקית יורדת למקום הכי למטה שאפשר. שאלת על יום הכיפורים? דומה ליום הכיפורים. כיפורים, פורים, אותם שמות כאילו, פורים, כיפורים, מאוד דומה, בשתיים יש גורלות, אבל בדיוק להפך. ביום הכיפורים את הגורל זורקים להזזל, משמידים את הסעיר הזה, הורגים אותו. פה לוקחים את הגורל של המן, וזה השם של החג. כי היופי של החג הזה, שהכי עולים למטה, הכי אפשר לרדת למטה. הכי על העולם הזה, קדושת הגוף הישראלי, בחומר, בגורל של המן אפילו. כן, אין לנו זמן לשאלות, אבל אני זה לא מאוד קריטי. כן. לא, יפה, הרב אומר בעוד התחייה בשורש שלנו, יותר גדולים, הנשמה שלנו, לא בחיים שלנו, חיים שלנו המלאכים, ברור שהרבה מעלינו, בנשמה שלנו, בפנים שלנו, כגדולים מהמלאכים, מה הראיה? נשלחנו לעולם. אנחנו שייכים להופיע קודש שבחול, המלאכים לא הופכים להופיע קודש שבחול, קודש עליון. אז בהופעה המלאכים הרבה יותר גדולים מאיתנו. כן, למלאכים. הלוואה שנגיע למלאכים משהו. וביום הפורים יוצר עליון. עומק השליחות שלנו בעולם הזה. קדושת הגוף הישראלי. מדבר שהגוף של עם ישראל הוא קודש קודשים. זריז. והרב מחבר בצורה ספרותית הסיפור של המגילה אלינו. כי נפל פחד היהודים על עמי הארץ, הרבה הם מתייעדים. מי זה עמי הארץ אמרנו? מי זה עמי הארץ? דברי הרשות, החומר. הגויים מתכופפים אלינו כי ענייני החומר, הרשות, מתכופפים אלינו. כי גם הגוף נהיה קדוש ביום הזה. הלאה. מביני הרשת ביום הקודש הזה, אם אני נצא לגוף ישראלי. עוד עניין, כי קיימו וקיבלו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכם, מודעה רבה לאורייתא, מודעה רבה זה אונס בחזל, בארמית מודעה זה אונס, רבה לאורייתא, וזה האונס לא היה קיים לגופי, אומר רב, למה, עוד עניין, למה זה הדור קיבלוה בימי אחשוורוש? למה עוד הפעם קבלת התורה מחדש? תשובה היא פשוטה, למה לא קיבלת התורה בשבועות? סליחה, למה לא קיבלת התורה בשבועות? כי בשבועות, אצלך למה התורה הייתה בשבועות באונס? כפה עליהם אקי גגית, אומר הרב, הנשמה שלנו מאוד רצתה את התורה. מי לא רצה את התורה? מי היה לו קשה עם התורה בשבועות, בבאר סיני? לגוף. החומר לא התאים לכל התביעות האידיאליות של התורה. התורה של התביעות אידיאליות גבוהות מאוד. ממלכת כהנים וגוי קדוש ושייכים אל חיים רוחניים, אדירים, נשגבים, עליונים. הנשמה תמיד רוצה את זה. בטח הנשמה רוצה את זה. אבל הגוף שלנו לפעמים לא שם. הגוף, היצרים, החומר שלנו מושך למטה. אז לכן אומר הרב, בהר סיני בשבועות ומתן תורה, אז היה כפייה של הר כגיגית, כלומר, התורה באה בכפייה. למה בכפייה? חוסר התאמה, חוסר הרמוניה. מה חסר בהרמוניה? לא הנשמה. הנשמה היא תורה. הנשמה של יהודי זה תורה. הנשמה תמיד רוצה קדושה. הנשמה היא תורה. הנשמה זה חיים רוחניים מלאים, אציליים, מלאים. מה מונע מאיתנו לקבל את התורה? החומר, היצרים, התאוות, הדברים הגשמיים של העולם הזה מושכים למטה. אז במתן תורה לא היה הרמוניה, לא היה התאמה בין השאיפות של הנשמה, של התורה, לבין החיים החומריים שלנו. לכן כפה עליהם אר כגיגית. התורה קצת בכוח, קצת מאולצת, קצת לא מתאימה לנו. בפורים אומר הרב, הכל מתחבר. למה הכל מתחבר? כי מה מתקנים בפורים? בפורים עניין פורים זה קדושת הגוף הישראלי. זה קדושה כל כך עליונה של הקודש שבחול. אז אם הגופים, אם החומר נעשה מתוקן ואידיאלי ושלם, ולא רק הנשמה והשכל רוצים קדושה, גם הגוף שוקקל הקודש, גם הגוף רוצה אידיאלים, גם הגוף בעצמו שייך לקודש קודשים. אז אם הגוף וקודש קודשים, מי מילא אומר הרב? יש לנו השלמה בין התורה לבין כל החיים. עד עכשיו התורה הייתה בנשמה, בשאיפות, באידיאלי, בשכל, ברצונות. החיים לא מתאימים אל הקודש תמיד. לכן התורה ניתנה בכפייה, חוסר הרמוניה, חוסר התאמה, חוסר זהות, חוסר אהבה, חוסר חיבור. התורה לא מספיק חלק מאיתנו בשבועות, כי הגוף לא רוצה את זה. אבל פורים עניינו, קדושת הגוף. כל החיים בעצמם קדושים. אז אם כל החיים בעצמם קדושים, שלב הבא, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אומר הרב, חז"ל אומרים, קיבלו את התורה מחדש. איפה רואים בפורים קבלת תורה? מה הקשר בין פורים לשבועות? תשובה פשוטה. פורים, החיים בעצמם קדושים. הגוף קדוש. ממילא התורה, האידיאלים האלוקיים, הטוב האלוקי, האור האלוקי, מתמזג איתנו. הדור קיבלו באהבה, בשמחה, בזרימה טבעית. הקודש זורם בנו בפורים. אין ניתוק, אין פער, אין חציצה. אותם כל השנה, הנשמה רוצה משהו, הגוף רוצה משהו אחר. קשה לנו לקיים את התורה, את כל הפרטים של התורה, את הפרטים המשפטים. ביום הזה זה הערת הגוף הישראלי. ואם הגוף הוא קודש קודשים, אז התורה שעד עכשיו הייתה באונס, קצת מאולצת, קצת פחות בחיים שלנו, עכשיו התורה היא, כמו שתמיד אוהבים לומר, היא תורת חיים. התורה מופיעה בחיים. הגוף לא מתנגד אל התורה. הגוף הוא חלק מהתורה. ולכן ביום הזה אומר הרב, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. פורים הוא ההשלמה של שבועות. קיבלנו תורה פעם אחת בשבועות, הנשמה קיבלה. הגוף לא מספיק היה שם, באונס. בשבועות מקבלים תורה פעם שנייה, ברצון, בהתאמה. בפורים ההרגשות הטבעיות שלנו הן של אהבה, של חיבור אל הקודש. כל פורים עניינו חיבור אל הקודש, הזדהות, אהבה טוטלית. לכן קיבלו את התורה מחדש עוד הפעם בפורים. בסדר? הכל מתחבר לקדושת הגוף הישראלי. נמשיך. והנה ההערה נמשכת, חזרתי פה אחורה. ביום הקדוש הזה היא מצד ממש, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן, בשבועות, בהר סיני, מודעה רבה לאורייתא, באונס. וזה האונס היה במתן תורה, לא היה קיים רק לגופים. כי הנפשות תמיד נהנות מאור העליון. וזהו אותה נקודה מקבל לנו תורה מצוות, אבל הגופים עוד לא נקנו לגמרי בשבועות, בהר סיני, בצד מצרים. כן היה כבד עליהם מול התורה. אמנם, תוכל את הספרות של הרב את העומק, כאשר סחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם. כאשר היה השם להם לישועה, נפדע גופם מהכוחות הרעים. ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד לבין שבשמיים. יש פה הרבה לימוד, אני ממצא לקצה המזלג, עושה משהו במהירות רבה. זה בדיוק פורים ומחיית המלאק. למה פורים דווקא זה מחיית המלאק? למה משהו אחר? התשובה היא פשוטה, אמרנו, מה זה המלאק? מה אמרנו שבוע שעבר? נו, שורי בית השבוע שעבר. למה, מה זה המלאק אמרנו? מה עניינו הרוע? והמלאק במה אוחז אמרנו? בטבע, בחומר. כל עניין המלאק זה חומר, אמרנו. עם ישראל עושה חלונות בטבע. עם ישראל פורץ עם הנס בטבע. המלאק עניינו חומר בלי קודש. זה בדיוק ההפך של היום הזה. זה יפה יפה עכשיו. תולים את המן, מחריטים את המלאק, ושמוכים את המלאק, את עומק הרוע, וזה אמרנו, זה שיא המוסריות שלנו, ושיא האמת שלנו. כי אם אני רוצה להופיע קדושה בחומר, אני חייב להחיד את המן. חייב שלא יהיה המלאק, כי המלאק זה חומר, זה רוע, בלי פתיחות אל הקודש. פורים עניינו זה אור כזה, אותו, מה זה פורים? קדושת הגוף הישראלי, הקדושה בחומר. איך יופיע הקדושה בחומר? חייבים באותה נשימה להחיד את זרו של המלאק. להחיד את זרו של המן. המן חייב להתבטל ביום הזה, כלומר, הכוח החומרי בלי פתיחות אל הקודש חייב להיות מוכרת. ושמחריטים את המלאק, מופיע האור הזה. עוד פעם, פורים זה האור העליון שיכול לקדש את החומר. ממילא, המן מתבטל ביום הזה. המן נחרט ביום הזה. לכן כל זה מחובר למחיית המלאק. עוסקים ברשות, עוסקים בחומר, כי מופיע אור כל כך עליון שיכול להאיר את העולם הזה, מהניגודיות לקדושה בחיים בחומר, המלאק. המלאק אוחז בטבע. פשט מגילה, נכון? המן, איך הוא רוצה דווקא להוריד את המלאק? שהוא היה רב צדוק, דווקא אמר רוצה דווקא גורל, אגב, המגילה, מה כתוב המגילה? כתוב המגילה, הפיל פור הגורל, הוא הגורל לפני המן. אומר המהר"ל, מה זה לפני המן? כלומר, היה מישהו שהפיל את הגורל לפני המן. כלומר, היה סוג של מחשף או מפיל גורלות, שהמן קרא לו להפיל גורל. המן לא ידע להפיל גורל. הפיל פור הוא הגורל לפני המן. היה אדם חיצוני שהמן שכר אותו כנראה, או שילם לו, או קרא לו, שיבוא להפיל גורל. כלומר, העניין של המלאק זה הגורל. הגורל מבטא את המקריות, את העולם הזהיות, את החומר בלי השגחה, בלי אמונה, בלי כיוון, בלי אידיאלים, בלי מגמה. ברדק, מקרה, שיא האמן, שיא המלאק, זה המקרה. אשר קרחה בדרך, אשר קראו במגילה, לכן אמן רוצה דווקא גורל. זה החומר הטוטלי, בלי יכולת להיפתח אל הקודש. והרב אומר, ביום הזה, שמופיע הערת הגוף הישראלי, דווקא ביום הזה, מחריטים את המלאק. בסדר? הלאה. על כן ביום הזה, לעד הצדים ינוסו. ועל כן בכל יום הזה שנה הוא כואב את עבודה זרה. מי ששותה יין, שכוח הסשכים מסתלק. דילגתי הרבה. סוף שורה, דילגתי 7 שורות בערך. ועוד שאפילו אם מסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כל הגוף והצמם כבר קדושים הם ושומרים מכל רעון והקים עצמם לשמות המתים באור פני מלך חיים. אומר על דבר כזה. ביום הזה, לאדם יש 2 קומות. נכון, יש לו גוף, חומר, ויש לו שכל. שכל זה שייך למה? לעולם הרוחני שלנו, לדעת שלנו, לתורה שלנו, להלכה שלנו, לבקרה על הגוף. ביום הזה, אומר הרב, מזיזים את השכל. ששותים יין, מטשטשים את השכל, כלומר מזיזים את העולם הרוחני. מזיזים את השכל, את הבקרה, את המפגש שלי עם כל הצדדים הרוחניים, בלימוד תורה, בתפילה, בהלכה, בדיוק, מה מותר, מה אסור, הגוף רוצה משהו, אומרים לגוף עכשיו מותר, עכשיו אסור. השכל מאוד מבקר, מאוד מדייק את הגוף, נכון? הגוף כמו שהוא קטסטרופה, הגוף רוצה המון דברים רעים. השכל מגביל, מדייק, מברר לגוף, מה כן, מה לא. אדם בלי שכל הוא עובד עבודה זרה. זה אדם שלא מחובר לכלום. השכל זה המבט והבקרה הרוחנית שלנו של החיים. ביום הזה אומר הרב, דווקא מצווה ביין. מה זה אומר יין? אין שכל, אין עולם רוחני לכאורה, אין בקרה רוחנית, אין דיוק רוחני. ואם אין שכל, מה נשאר? רק הגוף, רק החומר, פחד אלוקים, רק חומר ביום רגיל? קטסטרופה, החומר רוצה דברים רעים. ביום הזה אומר הרב, אין שום בעיה. מופיע עלינו אור כל כך עליון, עוד הפעם פורים, זה קדושת הגוף הישראלי. אז אמרנו מרבים בדברי הרשות, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, ומרבים באכילה, ומרבים בשתייה. אומר הרב, לא סתם שתייה, דווקא יין. מדייקים את קדושת הגוף הישראלי. יין זה ביטוי דווקא להיעדר חיים רוחניים, להיעדר חיים שכליים, רק גוף. לא שם הרבה גוף, הרבה גוף בלי רוח, לכאורה, בלי שכל. ואז בוא נראה איך הגוף נמצא. אם אני רוצה הכי להרים את הגוף, הכי להופיע את הקדושה שתופיע בגוף, אני חייב לבטל קצת את הרוח. כי אם הרוח תהיה, הגוף לא כל כך יהיה, כי תמיד השכל יותר חזק מהגוף, בדרך כלל, מקווים. אז ביום הזה אין שכל כדי להדגיש, להבליט, דווקא את הקדושה שיכולה להופיע בגוף. כן. מה? זה מן האסתר? זה לא אסתר.
לא, זה כדי
לראות את הרוחים
למטה.
צריך להתקטר כאילו הרוח בקודש כדי להתגלות. קצת, כן. בקרות צריך להיות מופיעים אור גדול מאוד שיכול להרים את כל החיים החומריים. אבל אם לא שותים, אם גבר לא שותה, אז בעצם הוא לא יכול להיפגש עם הקדושה בגוף. לא יודע מה לעשות איתכם, תקשיבו, לא יודע. זה כנראה בצורה אחרת. אבל המצווה של היום לגברים זה לשתות. חייב מיניש לבסומי, חייב להם להשתכר, לשתות יין. טוב, כל אחד בצדדים שלו, אבל הכוונה היא שיורדים על החומר הכי חזק שאפשר. על כן המצווה אז לבסומי, הוא ממשיך אור גדול וכו'. אולי זה מסתפן אומר הרב, אני נראה את זה בכל מימים שתוי, אל להתפלל, ביום הזה אפשר להתפלל. רוב הפוסקים אומרים שאסור להתפלל בצורה ששתויים, והרב נגד כולם מכריע שביום הזה אפשר להתפלל אפילו ששתית. בסדר? כי זה המצווה של היום, אז מה הבעיה? המצווה של היום זה להתפלל אפילו שתוי. הלאה. ורק נסיים. רק נשלומר, דאי תאמה, דילגתי עם את השורה, בסדר? והמלאכה לא קיבילו עליו בפורים. וכהיום אין הגשמי מתנגד לרוחני. אני חושב שמרדכי רצה שהעם ישראל לקבל על עצמו בגלל קדושת היום לא לעשות מלאכה, כמו כל יום טוב, שזה יהיה יום טוב בלי עשיית מלאכה. אומר הרב, ברור שלא קיבלנו את זה. למה לא קיבלנו את זה? כי כל עניין הגויום זה דווקא לעשות מלאכה, דווקא להיפגש עם כל העולם הזה. עוד פעם, שבת ויום טוב, אם אני אגע בחומר, יעשה מלאכה, בעיה. שבת, אנחנו לא עושים מלאכה על מנת להיפגש עם הנשמה. ביום הזה אין שום בעיה דווקא לעסוק בעיני חומר. היום הזה, אומר הרב, אין הגשמי מתנגד לרוחני. זה התאמה, זה המון לגמרי. על כן, בכל יום זה בקרד החליט וכו' וכו', דילגתי. כנפל לקיר עתיה, עצך תפל אסלי שיח קודש. ועשרה קטרים דמסבי נשברו בחד הזכיר על עשרת בני אמן. הרב עומד בצורה ספרותית של קבלה. דודים קוראים את כל בני אמן בנשימה אחת, נכון? הרי עדת וכו' וכו' וכו'. למה בנשימה אחת? מה אכפת לי מעשרת בני אמן? מה רב רומז פה? מה זה עשרת בני אמן? מה אכפת לי שתלו את עשרת בני אמן בנשימה אחת וכו'? מה אומר הרב פה? קבולה. עשרה קטרים דמסאבי נשברו. עשרת בני אמן זה לא רק אמן, זה עשרה גילויים של המלאק. ואסתר רוצה לתלות את עשרת בני אמן, כי רוצה להשמיד את המלאק עד הסוף ביום הזה. לכן קוראים את עשרת בני אמן, כי אכפת לי מאוד מהם, הם עשרה גילויים של המלאק שמתגלים ביום הזה. על כן האור מגולה על ידי המגילה. הרב אומר פה הרבה בארבע מילים, חמש מילים. על כן האור מגולה על ידי המגילה. מה הכוונה? וזה מנסיים, וזה כל המהות ששאלת אותי, איך זה מחובר לכל המגילה. כל המגילה, אין שם השם, לכאורה. יוד קי וו קי לא נמצא, דווקא בפורים. אין יוד קי וו קי. כי כל המגילה עניינה, הקודש שבחול. יש במגילה הזאת המון תיאורים. המלך עושה משתאות. כל המגילה הזאת זה חומר בענק. הכי ענק שאפשר, המלך עושה משתה, אין לך מה מושג מה הדבר הזה, חצי שנה אוכלים ושותים ותינופת עם ושתי ועוד משתה שבע ימים. כל המגילה הזאת זה יין, נכון? יש חצי שנה משתאות, אחרי זה עוד שבע ימים, אחרי זה שנושא את אסתר גם משתה, אחרי זה שאסתר רוצה לדבר בשפה שלו, יורד מהנבואה, מהצד העליון, האצילי, אפשר לדבר על המגילה בסוף, בסדר? אסתר זה הסתר, זה הצניעות, זה הפנים, זה החן, זה עומק הקדושה אסתר. ושהעומק הקדושה אם פתאום התגלה, ידברת בשפה שלהם. מה זה שפה שלהם? רוצה את החשברוש? דבר ביין, עוד פעם יין ועוד פעם יין. כל הזמן המגילה הזאת זה חומר בענק, המון פוליטיקה ושרים ושר חשוב. כל המגילה הזאת זה לכאורה אירועים פוליטיים. והישוע של עם ישראל לכאורה פוליטית, נכון? למה? והיה נדדה שנת המלך, ובדיוק ספר הזיכרונות, בדיוק לפני זה היה בקטן ותרש, ועד בדיוק המן היה בחצר. אז הנדדה שנת המלך, בדיוק לפני שהוא רוצה לתלות את מרדכי על העץ, בדיוק הוא היה באותו רגע בחצר, ונדדה שנת המלך, והיה בקטן ותרש, הכל פה בדיוק במקרה. כל המגילה אפשר לקרוא אותה בתור אירועים פוליטיים, עולמיים, היסטוריים, מלכויות, נסיכים, לא נסיכים, שרים, הרבה יין, הרבה חומר. מה מסתתר מאחורי כל החומר הזה? נשמה עליונה, קדושה עליונה, לענייננו. פורים הוא יום של סוד, כל כך פנימי, כל כך עליון, כל כך עמוק, שהוא יכול להעיר את כל החומר. עוד פעם, ברמה שמעתי בשם רב עודד, פולנסקי. ככל שעולים יותר, יורדים יותר. אפשר להאיר את המקום הכי מתונף שיש. כן, המלך והמן ישוב. מי זה המלך? כל שנאמר המלך, זה הקדוש ברוך הוא. הוא יושב עם המן לשתות, והמלך נמצא באחשברוש, והמלך נמצא בכוח כל האירועים הפוליטיים, החומרניים, הגסים האלה. המלך מסתתר שם. הוא נמצא שם. מגילה עניינה, עולם חומרי ענק, אבל סוד פנימי. זה פורים. פורים זה יום של סוד, של עומק, שמתגלה שיש קודש מאוד מאוד עמוק מאחורי כל האירועים, מאחורי כל העולם הזה. פורים זה לימוד ענק שלנו, של הקודש שבחול. שכל העולם הזה זה קדושה מאוד עליונה. מסתתרת, נעלמת, נחבאת. זה פורים. הכי עליון שנמצא דווקא בחומר, הכי סודי, הכי לא נראה, לכן הוא רוקח את כל האמת. לכן אומר הרב, האור מגולה על ידי המגילה. מגילה, עניינה לגלות. כל עניין המגילה, למה לגלות? זה עבודה. כי במגילה נראה הכל אירוע פוליטי, אירוע היסטורי, מלכים וכולי, והישועה הבא, מי הסתם העיתונאים, הפוליטיקאים, באותו זמן אמרו, וואי, איך עם ישראל ניצל, זה לא הגיוני איך עם ישראל ניצל. המגילה היא כאילו אירועים פוליטיים, אבל בתוך כל המגילה צריך לגלות. את מה לגלות? את יוד קי וו קי, שכאילו לא נמצא. הוא כאילו לא נמצא, אבל הוא הכי נמצא. כל המגילה זה האסתר, כל המגילה זה סוד. לכן המגילה מלשון גילוי. תפקיד שלנו לגלות את שם השם. הוא לא הקודש הרגיל, הוא הקודש שבחול, הוא הקודש שמסתתר, הוא הקודש שנמצא במעמקים. עלינו על כל השאלות נראה לי, נכון? מה אמרנו? למה שאלה ראשונה, למה שותים יין? נעשה שנייה סדר, לא לפי השאלות, לפי הדברים האלה. פורים זה קדושת הגוף הישראלי. קדושת הגוף הישראלי היא קדושה של החומר. קדושה של החומר, לכן שותים כדי לסלק את השכל, לסלק את העולם הרוחני, כדי שיהיה הכי גוף, עוסקים דווקא בדברי הרשות, עוסקים בדווקא בדברי החומר, זה מתחבר לזה שעמים מעמי הארץ מתייעדים. שאלנו, כבר לא זוכר, למה הוא לא מתבטא, מה שאת שאלנו, מה הייתה השאלה השנייה? אבל לא זוכרת, לא משנה, בסדר? לכן קיבלו את התורה מחדש, כי גם הגוף משתווה לרוח, קבל את התורה מחדש, לכן מגילה, י' כבב כלא נמצא כדי הקודש שבחול נמצא שם, מגילה מלשון גילוי, הם עוסקים הרבה בדברי הרשות, הדור קיבלו אמרנו, ולכן הוא לא מתבטל אפילו לעתיד לבוא. כיפור עם עניינו, הקדושה הכי עליונה שמתגלה בחיים. ואפילו לעתיד לבוא, זה יהיה כל כך עמוק, איך הקודש מופיע ומקדש את כל החיים שלנו, שיזכה בעזרת השם, לקדושת פורים.